הדמוקרטי. נשארים מעודכנים בדמוקרטיה הישראלית.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. אני סמי פרץ, הפרשן הכלכלי של עיתון דה מרקר. הפרק שלנו היום הוא חלק מסדרה שאנחנו מקליטים לקראת כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה, שיערך ביוני השנה ויעסוק בעיקרו בשוק העבודה. הסוגיה שננסה לצלול אליה היום היא היעדר התאמה של מערכת החינוך משלב מאוד צעיר ועד האקדמיה לצרכים של השוק המשתנה. ומה שמעניין שזה לא נעצר במערכת החינוך והשכלה הגבוהה, יש גם כשלים בכל מה שקשור להכשרות מקצועיות שלא ממש נמצאות ברדאר של מקבלי ההחלטות. איתי נמצאים דוקטור איתן רגב, חוקר כאן במכון הישראלי לדמוקרטיה, ודן פרט, מנכ״ל קרן סטף ורטיימר, שמעודד את הכשרות מקצועיות בתחום התעשייה. שלום איתן.
שלום.
שלום דן.
שלום.
יפה, אז בוא נתחיל מהאנומליה של אומת הסטארט-אפ אל מול האתגרים שמרבית שוק העבודה בישראל כנראה לא מוכן להם. איתן, מה בעצם הבעיה המרכזית שאתה רואה בשוק העבודה בישראל?
הבעיה המרכזית של שוק העבודה בישראל הוא התמהיל של הענפים. בעצם אנשים הולכים ללמוד דברים שלא בהכרח תואמים את הצרכים של שוק העבודה. יש לנו סקטור שירותים מנופח מחד, ומאידך תעשייה מצומקת שמשוות לעובדים, וסקטור השירותים שלנו הוא בעל פריון מאוד נמוך. אם אנחנו מסתכלים 20 שנה אחורה, פתיחת כל המכללות ובהן המכללות הפרטיות, הנגשת השכלה גבוהה לחלקים נרחבים יותר באוכלוסייה מחד, אבל מצד שני לא היה ממש דגש על איזה תחומי לימוד נדרשים ואיזה תחומי לימוד פחות
אז
נדרשים.
אז הרבה מאוד הכשרות למקצועות אוויר כמו משפטים ומנהל עסקים ותקשורת וכולי, ומעט הכשרות בתחומים הנדסיים, מדעיים, שבאמת מערכת ההייטק, השוק ההייטק זקוק להם?
בדיוק. בעצם נוצרה פה בעיה של moral hazard. המדינה הפקידה את הכשרת ההון האנושי, בין השאר בידי גופים פרטיים, בעלי אינטרס כלכלי, שהם רוצים למקסם את הרווחים שלהם על ידי הצעת המקצועות שמשתלמים להם ביותר, לא בהכרח עולים בקנה אחד עם הצורך הלאומי, עם צרכי שוק העבודה.
לא, לא, רגע, אבל היה פה גם צד של היצע, שצורך העניין אותן מכללות הציעו, והיה פה צד של ביקוש. אנשים רצו ללמוד מנהל עסקים, אנשים רצו ללמוד משפטים, זה לא שמישהו הכריח אותם ללמוד את המקצועות האלה.
או, ופה אתה נוגע בנקודה המרכזית, כי בעצם אנחנו ככלכלנים שואלים, הרי השוק לא מסדר את עצמו, אז התשובה היא לא. במקרה הזה יש לנו כשל שוק שנובע מפערי אינפורמציה. מהו פער האינפורמציה? כמו שאמרנו, המדינה מעולם לא חשבה שיש צורך לבדוק ולמפות מה הם צרכי שוק העבודה ואיזה תמהיל מקצועות צריך להציע. היא אמנם משפיעה על תמהיל המקצועות במכללות המתוקצבות ובאוניברסיטאות, אבל אין לה שום השפעה על התמהיל במכללות הפרטיות. ואם המדינה לא יודעת להגיד בעצמה מה הם צרכי שוק העבודה, כיצד אותו חייל משוחרר שצריך לבחור במקצוע לעתיד, ידע למשל איזה שכר מצפה לו בשוק העבודה כשיסיים, אם יבחר במקצוע X, ממוסד Y? התשובה היא שהוא לא יודע והוא מתנהג מוהדר, והייתה פופולריות גדולה לאותם מקצועות כמו מנהל עסקים, משפטים, חשבונאות, וכיום יש לנו שוק מוצף, יש לנו פי שלושה עורכי דין לאלף נפש ממרבית מדינות ה-OECD, למשל פי שניים רואי חשבון וכדומה, וכאשר יש לך כמות כפולה או משולשת מהמקצועות האלה, זהו משחק סכום אפס, זה לא מגדיל את התוצר, כלומר המקצועות הללו לא מכניסים כסף מבחוץ, הם מתחלקים באותה הוגה, והיינו באופן תיאורטי יכולים להסיט חלק גדול מכוח העבודה העודף באותם מקצועות ולהעביר אותם לענפים יצרניים יותר, כמו ההייטק, כמו התעשייה וכמו מקומות נוספים שכן מכניסים
כסף. אני רוצה לחבר את דן בנקודה הזו. דן, בעצם מה שאיתן מתאר פה זה תהליך שהוא הפוך לחזון של סטף ורטיימר, של מקצועות, של צווארון כחול, של קרסמים וחרטים ומסגרים ומקצועות של אנשים שעובדים בתעשייה וממש ככה מלכלכים את הידיים. איך זה שסטף נכשל כל כך אחרי השקעה כזו גדולה בטיפוח החזון הזה?
אני חושב שאין כאן שאלה של כישלון של והצלחה, אלא הבנה מהו עולם טכנולוגי משתנה, ובכלל איך מתנהגים בעולם...
אבל סטף בז למקצועות האלה, למנהל עסקים ומשפטים וראיית חשבון. ברור, ואין
צורך בהם. תראה, איתן מתאר תהליך מאוד מאוד נכון של כשל שוק. כשל שוק נובע גם, אני חייב לומר, מתהליך המכלול המאוד רציני שמדינת ישראל עברה בשנות ה-90, שבעצם יצר מכללות עניות מאוד. חינוך טכנולוגי הוא חינוך מאוד יקר. ללמד מנהל עסקים משפטים זה הדבר הכי זול שיש. אתה ממקסם את הרווחים שלך, אתה דוחס כיתות מול מרצה אחד. אתה לא מסדר 7-8 תלמידים סביב מכונה עם מדריך שעולה הרבה כסף, עם יחס חניכה שאי אפשר לדמיין אותו במכללות היום. אז ברור שדוחסים אל המכללות האלה מקצועות אוויר שהם מאוד מאוד זולים לחינוך של אנשים, ומתעלמים מהצורך בחינוך טכנולוגי שמה לעשות
מיקר. אבל אולי המקצועות האלה, מקצועות האוויר האלה, מתגמלים יותר מאשר להיות חרט באיזשהו מפעל בפריפריה.
עכשיו, תבדיל בין להיות עורך דין שיש כאן בעיה רצינית, ובין להיות חרט קונבנציונלי מהסוג הישן שזו גם בעיה. העולם נמצא כיום באמצע. מה זאת אומרת? ואם אני שם בצד באמת את העודף המטורף של אנשי כלכלה ואנשי מנהל עסקים ומשפטנים, אם אנחנו מסתכלים על עולם ההייטק, שזה בפירוש הקטר שמניע את הכלכלה הישראלית, הגאווה של כולנו. אני לא חס וחלילה נגד הקטר הזה, אבל אני רק מבקש שיסתכלו על דבר אחד. הקטר הזה לא סוחב אחריו קרונות. מה זאת אומרת? הוא לא מייצר מקומות עבודה. מהצד השני, ליד מפעלי התוכנה שיש להם 8-24 אנשים שהם מעסיקים, יש לך מפעלי לואו-טק ישנים שהפריון בהם מאוד נמוך והם חסרים אוטומציה ורובוטיקה.
אבל יש פה עוד איזה עניין, שאני רוצה שאתה נעשה רגע להשיב לי עליו, דן, הנושא של הנרטיב שהתפתח פה ב-20 השנים האחרונות בעקבות ההצלחה של ההייטק, אקזיטים, מימוש עצמי, להיפגש עם רווח מהיר, דברים שהתעשייה המסורתית לא יודעת לספק.
לא, אבל אקזיט זה הדבר הנורא ביותר שאפשר לדמיין. מה זה אקזיט? מי קונה ממך מפעל ב-300 מיליון דולר? מי שהולך לעשות ממנו 3 מיליון דולר? הרי איזשהו חכם קנה איזשהו טיפש. אין דרך אחרת להסתכל על זה.
אבל בעולם האפליקציות, הדרך הרבה יותר קצרה. אתה ממציא אפליקציה ואחרי שנתיים מוכר אותה. סטף רק אחרי 60 שנה מחר לבאפט את המפעל.
כן, אבל אתה חושב על הכלכלה הישראלית, הרי מה עושה המפעל שקנה? הוא מייצר פלטפורמה תעשייתית שעליה הוא מושיב את החוכמה הישראלית ועושה ממנה המון המון מקומות עבודה. החשיבה קצרת הטווח הזאת היא אסון. אנחנו לא חייבים לגמור מהר ולרוץ לספר לחבר'ה. אנחנו חייבים לפתח את החשיבה שלנו מהתעשייה ההייטקית אל תעשייה שאנחנו קוראים לה תעשייה היברידית, תעשייה שהיא אוטומטית, שהיא רובוטית, אבל היא מייצרת מוצרים אמיתיים, מפעל הייטק שעשה אקסיט שיש לו 30 איש, להפוך את זה למפעל היברידי שיצר 3,000 מקומות עבודה.
אנחנו מדברים פה הרבה על הנושא של אוטומציה ורובוטיקה וכו', והאמת, אם אני עכשיו צריך לשלוח את הילד שלי ללמוד משהו, אני קצת מבועת, כי אני אומר לעצמי, תשמע, מדברים איתי על העניין הזה שהמקצועות האלה התייתרו מתישהו, והכל יחליף אותם רובוטים, למה לתת לו ללמוד את זה? שילמד משהו יותר
מכניס, יותר רלוונטי. שאף אחד הוא לא חכם וידע את העתיד, ושאלות ה-80 מיליון דולר האלה עומדות, ובכלל שוק העבודה העתידי זה איזושהי חשרת עננים כבדה ואיזשהו נחשול שעומד להציף את כולנו, זה נכון. אבל יש דברים שאנחנו יודעים. אנחנו יודעים שמערכת ההכשרה המקצועית עוברת שינויים בהתאם למערכות הטכנולוגיות המשתנות. כלומר, אנחנו חייבים להעלות את הרף ב-1, 2, 3 notches up, מאוד מאוד לחזק, ואני לא מדבר על מהנדסים, אני מדבר על רמה של בעלי מקצוע, טכנאים והנדסאים, שהלימודים כיום הם לא מספיק טובים. אם פעם אדם ייצר, היום המכונות מייצרות, והאדם שמפעיל את המכונות, הוא למעשה פותר למכונה את הבעיה. עכשיו תחשוב רק מהותית על אדם שתפקידו לעשות דבר, לבין אדם שהתפקיד שלו פתאום הוא לפתור בעיה. וזה משנה את כל הגישה של איך אתה מכשיר את האדם הזה, כן. וגם אתה מבקש מהאדם הזה להיות חזק יותר. כן, וזאת הבעיה, יותר, כן. המילה המאוד לא חינוכית, טיפשים, המילה יותר מתאימה, חלשים, הולכים ומתייתרים משוק
כן,
העבודה.
איתן, אז תשמע, אותי לימדו שהנושא של כלכלה שהיא מוטת שירותים, שהמרכיב של השירותים בה הוא יותר גדול, היא דווקא כלכלה מתקדמת, זה לא כלכלה מפגרת. אנחנו רואים בכלכלה האמריקאית, 70% מהעובדים שם עוסקים בשירותים. אז... אולי הצליח לנו, כלומר, אנחנו כלכלה שמבוססת שירותים, במה שנקרא מחזור חיי תעשיות, שמעביר תעשיות ייצור למקומות יותר זולים, עבד פה נהדר.
זו בעצם הסוגיה שמדגישה ביותר את הבעיה המערכתית של הכלכלה הישראלית. מה שאתה אומר זה נכון, ככל שכלכלה מפותחת יותר, ככל שהפריון בגבוה יותר, היא הופכת לכלכלה יותר מוטת שירותים, חלקו של סקטור השירותים הופך גדול יותר. ישראל היא ייחודית בהקשר הזה ביחס לכל מדינות ה-OECD האחרות. אפשר בגדול לחלק את מדינות ה-OECD לשתי קבוצות עיקריות. מדינות עם פריון גבוה, נאמר $50 לשעה ומעלה, ומדינות עם פריון בינוני הנמוך, $40 ומטה.
אנחנו בנמוך.
אנחנו משתייכים לקבוצה השנייה, אבל חלקו של סקטור השירותים בישראל הוא כ-80% מסך התעסוקה. סתם לשם השוואה, בכל שאר המדינות שמשתייכות לקבוצה הזו שאליה משתייכת גם ישראל, חלקו של סקטור השירותים הוא מתחת ל-70%. כלומר, יש לנו כמעט 10% עודפים שהלכו לסקטור השירותים בשלב מוקדם מדי. ואיפה הם חסרים? הם חסרים למשל בתעשייה. עכשיו, נשאלת השאלה, מה מאפשר לאותן מדינות מפותחות, כמו בריטניה, כמו צרפת, כן לעבור לכלכלה מוטת שירותים ולשמור על פריון גבוה ורמת חיים גבוהה. אצלם, בניגוד לנו, יש יותר מענף שירותים אחד שמייצא ומכניס ערך לשוק. אצלנו, הקטר הבודד של ענפי השירותים זה ענף שירותי ההייטק.
בעיקר השירותי תוכנה. שאגב, החלק שלו גם כן הולך וגדל, כלומר, גם החלק של השירותים בתוך ההייטק, שהוא הקטר, הולך וגדל, וזה לאו דווקא ייצור של רכיבים, של ברזלים.
נכון, וזו נקודת האור הבודדת, ויש ויכוח על האם ועד כמה ניתן עוד להגדיל את ענף שירותי ההייטק, שבהחלט זה יהיה מבורך אם יותר עובדים יפנו אליו, ובהחלט יש שם המחסור, אבל מה שקיים במדינות כמו בריטניה וצרפת ולא קיים בישראל, זה למשל ייצוא של שירותים פיננסיים, או בנקאות וכדומה, ייצוא של ויבוא של שירותי תקשורת, סלולר וכדומה, ואנחנו בעצם מתבססים רק על ההייטק. פריון העבודה בסקטור השירותים, כמו שאמרנו, שהוא 80% מהמשק, כמעט לא השתנה ב-20 השנים האחרונות. כלומר, פריון העבודה בחלקו העיקרי של המשק נותר תקוע. אם רוצים להבין למה רמת החיים עולה בקצב איטי, זו הסיבה. איך אנחנו מחפרים על הפער הזה כדי בכל זאת להתקרב לרמת החיים של העולם המערבי?
אז מה שצריך לעשות כרגע זה לטפל בפריון העבודה של המפעלים והשירותים הקיימים, או לבוא ולהסכים עם העובדה שבאמת אולי תם זמנם, ואנחנו נשקיע מעטה רק בדברים שהם באמת עתירי פריון, למשל לצורך העניין מפעלי אינטל כאלה שמוקמים כאן.
אנחנו צריכים להפנות יותר משאבים ויותר כוח עבודה לענפים שמכניסים ערך מוסף לשוק, כלומר ענפים מייצים. זה גם בתעשייה, שם יש לנו מחסור גדול בעובדים מיומנים, וזה לאו דווקא רק רתחים ופחחים, אלא מפעילי מכונות, מתכנתי CNC וכדומה, מקצועות במיומנות גבוהה. אנחנו צריכים לגוון את הרכב הייצוא שלנו גם בענפי השירותים, לחשוב לפתוח גם את הסקטור הפיננסי ליבוא וייצוא, כנ"ל את שוק התקשורת. אנחנו לא יכולים להסתמך על ההייטק לבדו שימשוך לנו את כל הכלכלה, כן. זה פשוט לא מספיק.
אני רוצה לשאול אותך, אתם מתעסקים בנושא של הכשרות מקצועיות, ואני רוצה לשאול אותך, קודם כל יש שאלה, בעצם אחריות על מי בעניין הזה, על הממשלה, על המעסיקים, על ארגוני עובדים, מי הכי אפקטיבי בזיהוי של המקצועות העתידיים, וגם בהכשרה מקצועית שהיא מה שנקרא לאורך החיים, ולא רק כשאתה מובטל שנתיים בבית.
שאלת בעצם שתי שאלות, אני אתחיל מהשאלה השנייה של הלמידה לאורך החיים, ואז אעבור לנושא של מי אחראי. אנחנו חוזרים אל הפצע שוטט הדם של החברה הישראלית, החינוך המקצועי, המסליל, את בנות עדות המזרח, החלשים, הפריפריה.
תשלח את הבן שלך להיות פחח.
אתה, שהבן שלך יהיה פחח וכל זה. עכשיו, בלי להיכנס לזה, חייבים לומר שאותו ילד מוסלל בעיירת הפיתוח, שלמד להיות מסגר, למד להיות מסגר ויכול היה ללכת לעבוד בתור מסגר.
אותי שלחו אגב להיות חשמלאי.
יפה.
אני עד היום לא יודע להחליף מנורה.
אבל אם היית מאוד רוצה, היית יכול להיות חשמלאי. הבעיה שהיום זה כבר לא כך. אנחנו מגלים שההכשרה המקצועית, תעודת המקצוע, לא מספיקה יותר. מה זאת אומרת? יש חסמים להתפתחות ולהתקדמות הטכנולוגית של איש טכני שבכלל לא קשורים להכשרה הטכנית שלו. הם קשורים, אנחנו יכולים לחלק את זה לארבע שפות במרכאות. שפות אמיתיות, עברית, אנגלית, אוריינות דיגיטלית ו... הייתי קורא לזה מיומנויות רכות, כל מיני צרכים ולמידה של מה, איך העולם הזה משתנה. כשאדם לא יודע את ה-ABC, הוא לא יכול להתקדם בעבודה שלו בלי שום קשר לערכיו הטכניים, שמשלמים לו במסרגל את שמור לסייב, והוא לא מבין מה זה, הוא לא יכול להתקדם. שהוא לא יכול לכתוב, לפתוח תיבת מייל, או לכתוב לאחראי המשמרת שאחריו את מה שהוא עשה. אנחנו מבינים היום שמערכת החינוך כשלה, שהחינוך העיוני והחינוך המקצועי, כלומר החינוך שמכניס אנשים לאוניברסיטה, האוניברסיטאות כשלות, אני לא יודע אם זה הנושא של הפודקאסט הזה, אבל מבחינת שוק העבודה הם ארבע שנים של
אגב, רק במשפט אחד, אתם הצלחתם לתת מענה לדבר הזה? כלומר, אותו כשל שקשור להכשרות כן. מקצועיות, יש ביקוש להכשרות שאתם מנסים
לספק? אנחנו משלבים היום מעטפת מאוד חזקה להערכה שלנו, 50% מההכשרה בכלל לא צריכה להיות בתחום הטכני, אלא בתחום המעטפת של חיזוק האדם בתוך העולם המשתנה טכנולוגית סביבו. הוא פשוט לא ישרוד אם הוא לא יוכל להתממשק עם הנהר הזה שזורם סביבנו.
וכמה אנשים אתם מכשירים בשנה?
אנחנו מכשירים בפרויקטים הספציפיים שלנו בערך 250 איש בשנה, ואנחנו נוגעים בפרויקטים של שיתופי הפעולה שלנו אלפי אנשים בשנה. יש לנו עכשיו פרויקט מאוד פורץ דרך עם משרד העבודה והרווחה, שרוצה להקים ממש מכללה לכישורים רכים, בשביל לקחת אנשים בעלי משכורות נמוכות ולשדרג אותם, כדי שהם יוכלו להוריד את החסמים שמפריעים להם להתקדם.
אגב, זה מזכיר לי בעניין הזה, פרסמנו בדמרקר לפני איזשהו זמן, שחרדיות שהשתלבו בשוק ההייטק, השכר ההתחלתי שלהם שם הוא באזור שכר המינימום. כלומר, אתה שואל את עצמך, העובדה שהן עובדות בהייטק עדיין לא אומרת שהן זכו במשרה איכותית.
לא, זה ניצול של מעסיקים. יש כאן כשל שוק שמאפשר לנצל את החרדיות האלה, שאין להם את ה... את
המעסיקים יאמרו לך שאותן חרדיות לא רכשו לימודי ליבה, והן מתחילות, הן מגיעות עם רמת מיומנות והכשרה יחסית נמוכה, ולכן הם לא יכולים לשלם יותר מהשכר הזה.
הערכה שלנו שהן שוות הרבה יותר ממה שמשלמים להם, לא יודע עד כמה, לא צריך כאן, אבל יש כאן בפירוש שאלות בנושא השכר, התדמית הירודה של ההכשרה המקצועית נעוצה גם בכך שהמשכורות היום של אנשי התעשייה הן נמוכות מאוד, ואז התדמית לא תעלה אם הצעת הכסף בסוף ההכשרה תהיה כל כך נמוכה. וכאן בהמשך למה שאיתן אמר, יש לנו שתי ידיים שאנחנו לא יכולים להתעלם מאף אחת מהם. יד אחת, כשמדברים על פריון, קוראים לו יד התשתיות, כלומר התשתית הטכנולוגית של האוטומציה והרובוטיקה. אי אפשר להישאר עם הטכנולוגיות הישנות האלה בתעשייה. מהצד השני, אתה חייב להכשיר כוח אדם שיודע להשתמש בטכנולוגיות החדשות האלה. כלומר, הפריון לא יעלה אם לא יהיה לך מצד אחד אנשים שיודעים להפעיל דברים כאלה, ומצד שני את אותם טכנולוגיות.
חייבים לעבוד ביחד. הוא רוורסיבילי, כלומר אפשר להביא לפה חזרה תעשיות, או שזה להמציא מחדש משהו?
כן, קודם כל בואו נדבר על החוסר בכוח אדם, ואיך משפרים את המצב פה. שים לב לפרדוקס, אנחנו מדברים על אקדמיה מוצפת במקצועות מדעי החברה, בתחומים מסוימים כפי שהזכרנו, והמדינה מתקצבת בממוצע פר סטודנט, תקצוב ציבורי שנתי כ-60 אלף שקל, ממוצע לכ-4 שנים, כלומר קרוב לרבע מיליון שקל פר סטודנט. לעומת זאת, למתלמד בהכשרות המקצועיות בסביבות 9,000 שקל לתקופה ממוצעת של כשנה. עכשיו, שמסתכלים על החסמים להבאת אנשים נוספים להכשרות המקצועיות, עולה שם סוגיה מאוד מרכזית, וזו הסוגיה של דמי קיום. אמר, מדובר באנשים קשי יום, ש...
לא יכולים להרשות לעצמם בעצם להיות 10 חודשים ללא פרנסה.
בדיוק, והם אומרים, אם תהיה לי איזה מלגה של 4,000, 5,000 שקל ל9 חודשים עד שנה, אני אבוא להכשרה המקצועית, ואני אוכל להתקיים, ואני אוכל אחר כך לרכוש לעצמי מקצוע, ולהשתלב בתעשייה. כלומר, גם התעדוף הציבורי הוא לא אופטימלי כאן, ותקציב האגף להכשרות מקצועיות קוצץ דרמטית, והיקף המוכשרים קוצץ.
אגב, יש לי הסבר למה זה קורה.
מה ההסבר?
בגלל כללת האבטלה הנמוכה. שיעור האבטלה מאוד נמוך, הוא לא יוצר תחושת דחיפות, לאף אחד לא בוער שום דבר. מתי הצרכים האלה יתעוררו שוב? כשאנחנו נראה את שיעור האבטלה יותר גדול.
אני מאוד לא מסכים, יש לך בעיה של עניים עובדים, יש לך בעיה שבתוך אחוזי האי-אבטלה האלה, יש לך אחוז עצום של נשים...
משרות חלקיות.
של משרות חלקיות, עם השלמות הכנסה. כלומר, אנחנו יותר מדי שמחים מהאחוזים האלה. ההכשרה המקצועית תאפשר לקדם אנשים להיות עובדי קבלן בשכר מינימום למשכורות ביניים, ורק ככה גם הפריון יתקדם.
ויש לנו עוד בעיה בהקשר הזה. זו הבעיה שנקראת בכלכלה הטרגדיה של ההמונים. אותם אנשים שהולכים ללמוד למשל משפטים או מנהל עסקים, אולי כן ימצאו עבודה. במקום שנאמר 20,000 עורכי דין בארץ הסתכרו כ-15,000 שקל, אז 40,000 הסתכרו בממוצע 8,000 שקל, נאמר. אבל זה אולי משתלם להם, אולי משתלם להם ללך ללמוד את זה, אבל ברמה המשקית זה לא משתלם, והמדינה צריכה להסתכל לא רק על האינטרס של הפרט, אלא גם ברמת המקרו, אלא על האינטרס הלאומי, איך מגדילים את התוצר ואיך מגדילים את הפרט.
שלא לדבר על זה שעודף עורכי דין יצר פה באמת תופעה של משפטיזציה, שהרבה פעמים תוקעת תהליכים כלכליים, מגבירה בירוקרטיה, רגולציה וכו', וזה גם כן פוגע בצמיחה.
וגם שימי לב מי האליטות ממשיכות להצליח, ומי שהגיע מהפריפריה למכללה ציבורית מוצא את עצמו מחוץ לשוק העבודה. כלומר, אין שוויון במי שלא מצליח להיכנס. זה שוב אותם אנשים מהשכבות החלשות לא עושים את זה. כלומר, יש כאן איזושהי אחיזת עיניים בכל הנושא הזה של...
ויש גם בעיה אחרת, שמי שמגיע מהפריפריה ואיכשהו לא יתקבל לאוניברסיטאות המתוקצבות, הולך למכללות פרטיות ונאלץ לשלם שכר לימוד הרבה יותר גבוה.
עכשיו, שאלת על הנושא של מי אחראי.
כן, ונסיים רק בעניין הזה.
כן, האחריות היא שאלה גדולה. יש מודלים שונים בעולם. בגרמניה יש מין טריומווירט שמחבר בין איגודים מקצועיים, תעשיינים ומדינה. בצרפת, שהיא מדינת רווחה גדולה מאוד, עושה זאת המדינה.
שולחן עגול.
באנגליה, שהיא מדינה ליברלית, בעצם שהשוק יעשה את זה, זה לא מעניין אותנו בכלל. מה קורה בארץ? ברור לחלוטין שהמשימה, האתגר הגדול הזה של הכשרה מקצועית, שהיום כל מדינות ה-OECD משקיעות מאות מיליוני יורו מדי שנה רק בזה, ואנחנו לא מתקבלים ל-OECD, אחת הסיבות שההכשרה המקצועית שלנו מפגרת, לא יודעים את זה. זה בעצם משימה שחוצה משרדים ממשלתיים וחוצה ארגונים. יש לך את משרד החינוך, יש לך את צהל, יש לך את משרד העבודה והרווחה, ויש יש לך את משרד הכלכלה, יש לך את ההסתדרות, יש לך את התאחדות התעשיינים. עכשיו, ברור לחלוטין שחייבים לייצר שולחן עגול, שבעלי העניין יישבו סביבו וייצרו תוכנית שתוגש לממשלה ותאושר תקציבית. עכשיו, מה אומרים לך, אנשים שאתה אומר להם את זה, כי אנחנו מאוד מאוד פעילים בתחום הזה, בכל התחומים, אומרים לך את המשפט המדהים, שיתוף פעולה בין משרדי אינו חלק מהתרבות הממשלתית במדינת ישראל. חד וחלק.
ושל חוסר אמון כמובן.
אנחנו, אפילו האגפים בתוך הממשלה לא משתפים פעולה. אתה רוצה שגם משרד ממשלתי ישתף פעולה עם משרד ממשלתי אחר?
כן, בהחלט.
במקרה סמי של הכשרה מקצועית, זה לא יעבוד בלי שיתוף פעולה.
אז עם הקריאה שלך, דן, להקמת שולחן עגול, אנחנו נסיים. דן פרט ודוקטור איתן רגב, תודה רבה לכם. אין ספק שהעליתם כאן סוגיה שראויה למחשבה, ואני מבין שבדיונים במהלך כנס אלי הורוויץ לחברה וכלכלה, תהיה הזדמנות גם קבלי החלטות, לשמוע ולהציג את ההשקפה שלהם בנוגע לסוגיות האלה. עד כאן עוד פרק של הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. אתם מוזמנים להאזין לעוד פרקים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה ובאפליקציות הפודקאסטים המועדפות עליכם.